מה אתה ממליץ לעשות בתחילת הדרך כשנכנסו מונחים, מה לעשות במפגשים הראשונים? קודם כל תודה על השאלה הזאת. זאת שאלה שאני בטוח שמעסיקה חלק די גדול של מנחי NLP. מה בעצם אני עושה במפגש הראשון, איך אני מתחיל את כל הדבר הזה? אז התשובה שלי, קודם כל, מונחה שהוא חדש לגמרי, שפעם ראשונה שאני רואה אותו, אני רוצה בכמה דקות הראשונות קצת להכיר אותו, קצת להבין מי הוא, מה הרקע שלו. אז מין small talk כזה של בין 5 ל-10 דקות, לא יותר מזה, קצת להבין מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע אליי בארץ, כאילו ברמה הזאת, איפה הוא גר, בן כמה הוא, מה הוא עושה בחיים. אני ככה רוצה לדעת דברים כללים עליו, מה שהוא יספר לי. אולי אני אספר קצת על עצמי, אם הוא מכיר, אם הוא לא מכיר, אני גם טיפ-טיפה אספר לו. והעיקר, אבל העיקר של ההנחיה יהיה בעצם לקבל אינפורמציה לגבי או הבעיה שהוא מתאר לי או המטרה שהוא רוצה. כלומר, אני ארצה בפגישה הראשונה אני ארצה להספיק לגעת בשניהם, אבל זה מאוד מאוד תלוי במונחה וזה מאוד תלוי מה יעלה. יכול להיות שפגישה שלמה תלך על התיאור של הבעיה. אם למשל הוא מתאר לי בעיה שמתאים לעשות עליה תישול סיבובי, אז יכול להיות שכל הפגישה תהיה התיאור של המצב בעיה ותישול סיבובי. אם אנחנו לא עושים תישול סיבובי, אז יכול להיות שאנחנו נספיק לעשות אאוטקום. בכל מקרה, לפני שאני בכלל מתחיל לעשות איזשהו שינוי קידוד, איזשהו תהליך NLP שאמור להשפיע על משהו, אני קודם כל רוצה לדעת מה הבעיה ומה הבן אדם רוצה להשיג. וזה תלוי בעצם, אצלי זה תלוי מה הוא מעלה קודם. אם הוא מעלה קודם את הבעיה, אז אנחנו נפרט יותר את הבעיה, תשאול מצב בעיה, למצוא את הטריגר וכל מיני דברים, לאתר את האמונות המקבילות, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואם הוא מתאר לי משהו שהוא רוצה, אז אנחנו נתחיל מלגבש את האוטקום, לייצר בעצם איזשהו, את המטרה על פי הכללים של האוטקום, ואז אנחנו נעבור לדבר על הבעיה. ואם התחלנו מהבעיה, אז אחרי שסיימנו לדבר על הבעיה, אנחנו נייצר אאוטקום. בכל מקרה צריך את שניהם. בכל מקרה צריך את שניהם. אני מתחיל ממה שהמונחה מעלה קודם, ואז עובר לדבר הבא. אז אלה שני דברים שאני מאוד מאוד רוצה לעשות על תחילת הפגישה. בעצם זה לקבל המון 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 אינפורמציה מהמונחה, כמה שיותר אינפורמציה מהמונחה לגבי הבעיה, ולגבי מה שהוא רוצה להפיק, משתי סיבות. האינפורמציה תעזור לנו להחליט איזה תהליכים לעשות איתו. כי אנחנו נבין מה המבנה של הבעיה. אנחנו נבין אם הבעיה יושבת על איזושהי אמונת שורש עמוקה, ואז אנחנו יודע שאנחנו צריכים רגע לעשות קודם כל תישול סיבובי. אנחנו נבין אם הבעיה היא רק ברמת יש לו איזושהי אסטרטגיה לא אפקטיבית, אז אנחנו נעבור איתו אולי לשיבוש אסטרטגיה או משהו בסגנון הזה. אנחנו נבין אם זאת בעיה של יש לו קונפליקט אולי בין שני הערכים. המטרה של התשאול הזה זה להבין ממש את האופי לעומק של הבעיה ואיך הוא עושה אותה בתוך הראש. אחד הדברים הראשיים שאני גם אוהב לעשות, זה לא איזושהי חובה או משהו, זה הסגנון האישי שלי. אני מאוד מאוד אוהב לעשות כבר מוקדם בהנחיה תשאול אסטרטגיה ושיבוש אסטרטגיה. ואני אוהב לעשות את זה משתי סיבות. זה נותן, האמת היא סיבה אחת עיקרית, זה נותן לו, למונחה, מוקד שליטה פנימי. זה מדגים לו שהוא עושה את הבעיה בתוך הראש שלו. כלומר, יש טריגר חיצוני, משהו בחוץ קורה, אבל בין המשהו בחוץ שקורה עד לתגובה שהוא מוציא, התגובה הרגשית, ההתנהגותית, המחשבתית, כל הדברים האלה, התגובה הסופית שהוא מוציא, יש איזשהו תהליך שקורה לו בתוך הראש, וזה מה שתישול אסטרטגיה יוצר. ואז כשאנחנו עושים לו שיבוש אסטרטגיה, אנחנו עוד יותר מוכיחים לו שזאת האסטרטגיה שגורמת לתגובה. כלומר, אם הוא היה חושב על זה עם סמדים כאלה ועם כזה וכזה וכזה, אז הנה, אז אין את התגובה הזאת. עכשיו, זה לא כדי, כאילו, התוצאה העיקרית של זה, זה מקוד שליטה פנימית, תוצאה משנית, זה שנתנו לו כלי, שבעצם עשינו שיבוש אסטרטגיה. עכשיו, לא בטוח, אני לא עושה את זה כדי לעשות לו שיבוש אסטרטגיה, אלא מבחינתי זה בונוס נחמד אם זה באמת מפחית את התגובה. אני גם לא אומר לו מראש שזה לא אמור לעבוד, אני לא אומר לו למה אני עושה את זה. אני רק אומר לו, אני עושה לו שיבוש אסטרטגיה, כאילו אני עכשיו משבש לו את האסטרטגיה, נותן לו דרך חדשה להגיב עם כל ההובלות העתידיות שקשורות לזה, אבל ביני לבין עצמי אני יודע שהמטרה העיקרית זה אנחנו רק בתחילת התהליך, ולכן המטרה העיקרית היא להמחיש לו מוקד שליטה פנימי. דבר נוסף שאני אוהב לעשות זה לעשות תשאול כוונה חיובית כבר על ההתחלה בשביל האקולוגיה. גם בשביל האקולוגיה להבין, זה נותן לי עוד מידע לגבי הבעיה ולמה הוא עושה אותה. הרבה פעמים בתשאול כוונה חיובית נוכל למצוא בעצם, זה יכול לכוון אותנו לכיוון שאליו ניקח את ההנחיה. זה לא בהכרח שזה ייקח אותנו ל-6 steps, אז זה מאוד מאוד תלוי. לפעמים מתשאול כוונה חיובית יהיה מאוד מאוד קל בעצם להציע לבן אדם אופציה חדשה, או למשל השיבוש אסטרטגיה יכול להיות אופציה חדשה להשיג את אותה כוונה חיובית. תשאול כוונה חיובית משיג כמה דברים. קודם כל הוא מסביר לבן אדם, אחרי שמחשנו מוקד שליטה פנימי, מסביר לו למה הוא עושה את זה. נותן לו הבנה הגיונית ללמה עד עכשיו הוא עשה את זה, ואז הוא לא בא גם ממקום של אשמה, כי הוא מבין את הכוונה של עצמו, הוא מבין למה הוא עושה את זה, אפילו שזה מוביל לתוצאה שלילית. זה דבר ראשון. דבר שני, זה עוזר לי גם להעביר לו את המסר שהשינוי שאנחנו נעשה לא יפגע בכוונה החיובית. זה עובר להעביר מסר של אקולוגיה, זה גם נותן לי להבין מה האקולוגיה שלו, מה הכוונה החיובית שלו. ודבר שלישי, זה נותן לי אינפורמציה לגבי קונפליקטים, פחדים וכל מיני דברים כאלה שגם יכולה לכוון את הטיפול. כי אם הכוונה החיובית שלו היא שלא יצחקו עליו, שלא יתרחקו ממנו, שלא יאהבו אותו, אז אני יודע שכנראה שאני אעשה איתו איזשהו תהליך שקשור לקו זמן, וכנראה שאני אעשה איתו תשאול כוונה חיובית. אם הכוונה החיובית שלו זה, למשל, הוא לא יודע מה, הוא רוצה זוגיות, והוא לא נכנס לזוגיות, הוא לא יודע מה, מחבל לעצמו ביכול של כסף זוגיות, ובתשאול כוונה חיובית אני מגלה שהכוונה שלו זה להיות חופשי, אז אני יודע שיש פה קונפליקט בין זוגיות לחופש, כלומר שיש לו איזשהו קונספט בראש שזוגיות זה בהכרח מונע ממנו חופש, ועל זה אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה. אז זה גם משהו שאני עושה יחסית בהתחלה. אלה הדברים של ההתחלה. עכשיו מה שחשוב אגב לגבי outcome, וזאת הסיבה שהוא מאוד מאוד חשוב בהתחלה, זה שכשאנחנו מגדירים outcome, אנחנו מגדירים דרכים מדידות לדעת שהוא הגיע למטרה, ולדעת שהוא מתקדם לעבר המטרה. זה מאוד 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 חשוב, כי זה חשוב כדי שיהיה לבן אדם הוכחות שהוא מתקדם, הוכחות שהטיפול עובד, והוכחה שהוא הגיע למטרה. כבר קרה לי, יש לי מונחה שהמפגש האחרון שלנו, שאלתי אותו איך היה השבוע, כאילו ביחס לדבר שעבדנו עליו, ומה שהוא תיאר לי בהתנהגות שלו, טעם למה שקבענו בפגישה הראשונה בתור outcome. כלומר, הוא הגיב באופן ובפרופורציה שהוא ביקש להגיב כשנפגשנו לראשונה. ואז, והחזקתי את הדף הזה, ואז אחרי שהוא אמר את זה, הפכתי את הדף והראיתי לו, הנה, תראה, זה מה שקבעת, זה היה outcome. עכשיו, אם לא הייתי עושה את זה, יכול להיות, כאילו, הוא לא זכר שזה היה outcome שלו, מרוב שהוא כבר התרגל למצב החדש. ומה שיכול לקרות זה שהוא היה נכנס למין סטייט כזה של לא מצליח לי, זה לא עובד עליי או משהו כזה, או שהיינו פשוט עובדים כל הזמן על אותו דבר בלי שאנחנו יודעים שכבר השגנו את המטרה. אז זאת החשיבות של הדבר הזה. היה לי מונחה אחר שלא עשיתי את זה איתו, לא עשיתי outcome, לא עשיתי דרך מדידה לדעת שהוא מתקדם לעבר המטרה שלו, ומה שקרה זה שאחרי כמה פגישות, הוא עצר את התהליך כי הוא הרגיש שזה לא מתאים, וכאילו הרגיש שזה לא עובד. ואז עשיתי איתו שיחת סיכום כלשהי. האמת היא שזה סיפור שהבאתי בניתוח מקרה במפגש האחרון. אז מי שהיה במפגש יכול להיות שזוכר את הסיפור הזה. עשיתי איתו שיחת סיכום, ובטלפון זיהיתי שהוא כן התקדם לעבר המטרה. למעשה הוא כן הגשים את המטרה שלו, פשוט בגלל שלא קבענו, לא עשינו תיאום ציפיות מראש של איך אני אדע למדוד התקדמות, ואיך הוא ידע, כאילו בעצם איך הוא ידע למדוד את ההתקדמות, אז לא היה לו כלי, איך אני אסביר את זה? כאילו, לא הייתה לו דרך לדעת בעצמו שהוא באמת התקדם, והוא היה בחוויה שהוא לא מתקדם, ושזה לא מצליח. למעשה, התנאי שלו כדי להבין שזה יצליח, היה תנאי שהוא קצת בלתי אפשרי. כאילו זה לא שהוא בלתי אפשרי, הוא בלתי אפשרי בפרק זמן של משבוע לשבוע. אז אם היינו עולים על זה מההתחלה, יכול להיות שהיינו כבר מראש עושים, משנים קצת את התיאום ציפיות, כך שהוא כן היה יכול לחוות את ההתקדמות שלו, ואז גם לא הייתי מאבד אותו כמונחה. בסופו של דבר איבדתי אותו כמונחה, כי הוא כבר היה ממש לא בעניין. כאילו, לא, אפילו שהבנו שהוא כן עשה התקדמות, כבר לא הייתי במקום שישכנע אותו, גם לא רציתי לשכנע אותו יותר מדי. זה אני אומר למי שכאילו עולה לו בראש וזה, זה לא, יכול להיות שאפשר היה לשכנע אותו, יכול להיות שלא. במקרה שלא, אני שחררתי, אם הוא ירצה להגיע, הוא יחזור. אבל אני מספר את כל זה רק כדי שנבין את החשיבות הזאת של ליצור outcome בהתחלה. וכאילו, לכל הדברים האלה יש איזושהי חשיבות מסוימת. אז ככה אני עובד בתחילה של סדרת פגישות. האינפורמציה נותנת לי הרבה הרבה מידע חשוב שעוזר לכוון אותי בעצם אחר כך בהנחיה. וכי לפי דעתי, לפני שעושים תהליך ספציפי לשינוי קידוד, אז יש כאילו בסיס שצריך להיות שם. זה איזשהו בסיס שצריך להיות שם לפני שאני ניגש לעשות שינוי קידוד כלשהו. השינוי קידוד צריך להיות אקולוגי מראש, צריך להיות זה, צריך כל הדברים האלה, וצריך מוקד שליטה פנימי. זה אלה האמונות שלי בהנחיה, וככה אני עובד. אני מנסה עכשיו אם יש לי עוד משהו קטן להוסיף, כן, ידעתי שיש לי. משהו קטן להוסיף זה העניין הזה של מטה מודל. ופשוט הרבה פעמים, מישהו פעם הגיש לי, במחאה שאני עובד איתה, מישהו הגיש לי דוח, ודוח הנחיה של סופרוויז'ן, ובדוח הוא כתב לי שהיה מפגש של כמה שעות, ומה שהוא עשה במפגש היה בעיקר מטה מודל ומילטון מודל. אז מטה מודל, לא, אותי הוא לא משמש ככלי טיפולי, אני לא יושב עם בן אדם ומפרק לו את השפה עם מטה מודל, כי זה מתיש. אין לזה אסטרטגיית יציאה, כלומר אין סימן שזהו, אני עשיתי מטה מודל טוב, עכשיו אני יכול להפסיק. ומטה מודל לא נועד לזה. מטה מודל נועד להרחיב את המפה שלי לגבי המפה שלו, ולהרחיב את המפה שלו לגבי המציאות. לזה הוא נועד, ואני משתמש בו בפגישה הראשונה, בדרך כלל השימוש שלי בפגישה הראשונה במטה מודל, זה כדי להסיר הרפולים מכל מיני מושגים שהמונחה מציג, כדי להבין מה באמת קורה בתוך הראש שלו ובחיים שלו. כלומר, להבין מתי הוא מעוות משהו ומתי זה מבוסס על חוויה ספציפית. וגם להתחיל להרעיד, מה שנקרא, את האמונות שלו. לפעמים, זה אפקט נוסף שזה, זה לא פותר לו את האמונות, אבל זה מתחיל להרעיד ולהטיל ספק באמונות המקבילות שלו. זה המטרה שלי, של השימוש שלי עם מטה מודל, וגם אני אשמש בסומים בהתחלה, בעיקר כשאני עושה תשאול כוונה חיובית, כשאני מוצא את הכוונה החיובית העליונה, אני בדרך כלל אעשה סום של, סום זה slight of mouth, אני לפעמים משתמש בקיצורים שלא בטוח שכולם מכירים, אז slight of mouth, רגזות לשון, אני אשתמש בתבניות כאלה, בתבנית של מיקוד בכוונה ומיקוד בתוצאה. כלומר, כשהבן אדם אומר לי, שהכוונה החיובית שלו זה להיות חופשי, אז אני שואל אותו האם, ואז אני מתאר את הדפוס הבעייתי, האם הדפוס הזה וזה וזה אכן עוזר לך להיות חופשי. עכשיו אם אני חושד שהדפוס הזה אכן עוזר לו להיות חופשי, אני אשנה טיפה את השאלה ואני אשאל האם זה אכן עוזר לך להיות חופשי באופן שבו אתה היית רוצה להיות חופשי. פה התשובה בוודאות תהיה לא, כי אחרת הוא לא היה מגיע אליי. אז זה לגבי פגישה הראשונה. כל מה שאמרתי פה יכול גם להתפרס על פני פגישה וחצי או אולי שתיים, בדרך כלל אני שואף שזה יהיה רק בפגישה הראשונה, ובפגישה השנייה אני כבר מתחיל לעבוד על משהו על פי המידע שעלה. אם זה על פגישה וחצי, אז מן הסתם שבחצי השני אני כבר אמשיך, אני כבר אתחיל לעבוד על משהו, כבר אתחיל איזשהו תהליך של NLP. אגב, שיבוש אסטרטגיה יכול לעבוד בדיעבד כשהוא אקולוגי, כי זה למעשה כמו להתקין אסטרטגיה חדשה שהבן אדם לא ישתמש בה כל עוד, עד שהיא תהיה אקולוגית בשבילו, ואז הוא כן ישתמש בה. זה גם איזושהי נקודה מעניינת. וזהו, תודה על השאלה, ונשתמע בשאלות הבאות. ביי ביי.